הבעיה שאנחנו, הפתיח של הפרק, אתה יודע, זה לא יעבוד המוזיקה בלי המכונית משטרה.
אוקיי.
אנחנו צריכים ללכת ולדרוס כל מאזין שלנו באופן אישי. אין כל כך הרבה, זה צריך להיות די קל.
לא, אני חושב שאפשר לדמיין מכונית משטרה.
שלום לכל המאזינים, אתם בפרק חדש של שורה שנייה באמצע, פודקאסט לקולנוע, אני תום שפירא ואימי כתמיד.
אימך כתמיד, אביעד שמיר, אני
לא, אתה לא אימא
שלך. אני אימא שלך. בוא, בן.
זה מה שהולך לקרות בסרט הבא של מלחמת הכוכבים של דיסני הפיקו. תהיה שורה כזאת, אני בטוח שתהיה שורה כזאת, או איזה פרודיה על שורה כזאת, משהו כזה.
אני בטוח שכבר יש מיליון.
כן. לא, אבל בסרט החדש.
כן,
כי זה ג'י ג'י אברמס, הוא חייב לצטט כאילו באופן מאוד מאוד גרוע ולא קשור לשום דבר אחר.
כן, טוב, פרודיות וציטוטים ממלחמת הכוכבים זה בפרק אחר יהיה.
כן.
אני מקווה.
אם נשרוד עד לתקופה היא...
לא, זה בעבר. כן.
למי שלא מכיר, הקונספט שלנו הוא די פשוט. בכל שבוע אנחנו בוחרים שני סרטים, סרט חדש וסרט ישן, ואנחנו מדסקסים אותם כל אחד בנפרד ושניהם ביחד.
ואז אנחנו מקליטים את זה.
לא, אז אנחנו מקליטים את זה בזמן שאנחנו מדסקסים אביעד. זה יהיה מגוחך אם נדסקס ואז נחצה להקליט.
רגע, זה מקליט?
כן. כל מה שאמרת הוא קלט. מדינת ישראל יודעת.
גם כמדינה.
וחוץ מנדסקס אנחנו גם מספיילרים, חשוב לציין.
כן, זה ברור.
הפודקאסט מלא ספוילרים.
אתמול ספיילרתי.
כן. למזלנו הרב הסרטים האלה...
אני מספיילר פעמיים כל בוקר. לפני ואחרי האוכל.
Shame on you.
זה אני אומר לעצמי אחר כך.
למזלנו הרב, שני הסרטים שלנו היום הם לא מסוג הסרטים שבהם ספוילרים יכולים להרוס יותר מדי.
אני לא חושב שאתה צודק.
נגיע לזה לדיון.
למעשה זה סרטים שהם מאוד קשה לא לספיילר.
לא, אני לא אומר שקל לא לספיילר, אני אומר ספילור מהלכי עלילה עיקריים זה לא מה שירוס לך את הסרט, כי מהלכי עלילה
כן.
זה לא מה שחשוב בהם.
בהחלט. לפחות לגבי הסרט השני.
הסרט הראשון שלנו להשבוע הוא
is going to make one hell of a story.
From deep in the hinterlands to the greatest metropolis on earth, they came to reclaim the glory they once knew.
Welcome to GNN,
the global news network.
Tell us about the new head honcho.
Linda Jackson is a winner.
Linda Jackson, how are you, my friend?
This is Linda.
Oh, black. Black.
Bronze.
Black.
Aren't you the guy who lost his job to his wife?
Wow, right on the lens.
I'm sorry, sweetie, you're the best, quickest.
Hmm? Oh!
Undaunted by the challenges they faced, they would not rest until they were number one again.
Yay!
You're not black or Asian.
I'm gay.
Do you sleep in a coffin?
No, that's vampires.
Are you allowed to be out in the sun?
Those are also vampires.
Are you a vampire?
We just done went and brought it. And you can't handle it, little mama.
Oh! Oh! Run, no!
Oh! Oh! Where are you babies?
Pull yourself together, man. Sound like a balloon.
Let's take a look at the big map.
Where's the map?
Look at the monitor.
Yeah.
Oh, God.
Ron, where's my legs? I don't have any legs, Ron.
Ah! 93!
No, Brick.
93!
זה היה מתוך הטריילר של חדשות בהפרעה.
כן, תסביר לי את השם הזה.
קוראים לו חדשות בהפרעה?
לסרט הראשון נקרא באנגלית Anchorman.
The
Legend of Ron Burgundy.
כן.
הוא לא הופץ לארץ בקולנוע, אבל הוא כן הופץ ל-DVD, וקראו לו והרי החדשות, האגדה של רון ברגונדי.
כן.
עכשיו, סרט ההמשך שלו, Anchorman 2, The Legend Continues.
כן.
כן מופץ בארץ בקולנוע, אפילו אם זה הקרנה אחת ביום, לפחות ככה זה היה, ככה זה בתל אביב, וקראו לו בעברית חדשות בהפרעה.
זה כדי לשכנע אנשים ללכת.
אנחנו מכחישים קשר, אנחנו...
לא, זה כדי לשכנע אנשים ללכת בזה.
אוקיי, עכשיו תסביר לי דקדוקית, מה זה חדשות בהפרעה? מה זה אומר בכלל?
זה חדשות שמישהו הפריע להם.
אבל זה לחלוטין לא מה שקורה בסרט. יש חדשות. אבל לא מפריעים להן, הן מתנהלות כסדרן. זה כל הרעיון בסרט.
אתה אומר שזה צריך להיות חדשות מופרעות מבחינת תחבירית, כי הן מתנהלות כסדרן, וסדרן הוא להיות פרועות.
אני אומר שזה צריך להיות והרי החדשות 2, האגדה נמשכת, כי אם כבר קראתם לסרט אחד בשם מסוים, שאיכשהו יש לו קשר לשפה העברית, לפחות תעשו את זה גם בסרט השני.
רמבו 2 מסרב לך.
רמבו 2 יכול לשתוק.
נראה אותך אומר את זה לרמבו.
לא, הוא יכול, יש לו זכות בחירה.
הוא שותק די הרבה בסרט שלו. לא, אבל תראה, אין לי בעיה מיוחדת עם זה. סדרת מקס הזוהם, אני אפילו לא זוכר איך קוראים לזה במקור.
מקס הזוהם בדרכים.
כן, לא, באנגלית זה היה, הראשון היה Road Warrior, משהו כזה. לא, הראשון היה Mad Max, השני היה Road Warrior, והשלישי היה Mad Max Beyond Thunderdome. וכל סרט גם עמד לגמרי בנפרד מאחרים, כי... נראה כאילו עברו איזה 20 שנה בתוך העולם הפוסט-אפוקליטי הזה בין הסרטים.
לא, אין לי בעיה אם במקור יש הסרטים שמות שונים, אבל Anchorman ו-Anchorman 2.
אז רגע, אתה אומר שמשהו מותר לאמריקאים אסור ליהודים?
זה ידוע.
אוקיי, רק רציתי לוודא שאתה אומר את זה. עוד פעם, אתה מוקלט על יד הממשלה שומעת.
אני יודע, הממשלה לא מאזינה לנו.
אתה לא יודע, אחד מהארבעת המאזינים הקבועים שלנו יכול להיות ביבי נתניהו.
הבעיה שאנחנו אזרחים והממשלה לא מקשיבה לאזרחים.
סתירה פוליטית, גבירותיי ורבותיי, בערך באותה רמה שהסרט הראשון הזה מציע לנו. על איזה סרט דיברנו?
על חדשות בהפרעה.
כן.
לפני שאנחנו מתמקדים לזה, רק עוד שאלה אחת. אם מקס הזוהם בדרכים, אז כשהוא בבית הוא רגוע, זה הרעיון? כי הוא זוהם רק כשהוא בדרך?
כן, רוד רייג' אני מניח זה בא ממנו.
כן, הום קווייט. Serenity Now.
את הסרט ביים אדם מקיי.
את חדשות בהפרעה, לא את מקס הזוהם.
חכה לריבוט.
אוי לא.
עם ויל פרל בתור מקס, אני אראה את זה.
זה... אני לא.
בכל אופן, אדם מקיי, שהיה גם הבמאי של הסרט הראשון של הרבה סרטים אחרים עם ויל פרל, כי זה מה שהוא עושה בחיים. את הסרט כתבו אדם מקיי וויל פרל, ובסרט משחקים וויל פרל, איזו הפתעה. סטיב קרל, גונב את ההצגה, דייוויד קוצ'נר, קריסטינה אפלגייט, מייגן גוד.
או מיי, מייגן.
כן, וג'יימס מרסדן, והחיוך של ג'יימס מרסדן.
ופול רד.
לא אמרתי פול רד?
לא אמרת פול רד.
דילגתי על פול רד. מגיע לו שידלגו עליו לפעמים.
כן, ויש עוד כמה אנשים שמשחקים, אבל אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו.
כן, רק העלילה בשורה וחצי, אחרי שהוא מפסיד את... משרת חייו בתור שדרן חדשות בכיר במהדורה המרכזית. רון ברגנדי אוסף את צוות החדשות הקלאסי שלו ויוצא להצטרף ליוזמה חדשה. ערוץ חדשות 24/7.
כן.
וכל זה מתרחש אגב בשנות ה...
1979-1980.
כן. אז שלא תחשבו שזה משהו בעניינו. כן. זה ממשיך.
ערוץ חדשות שמשדר 24 שעות ביממה ומממן אותו מיליארדר אוסטרלי. לא, הם לא התכוונו לשום מקרה מציאותי פה.
כן, שום אנשים אמיתיים לא נפגעו או לא יכולים לתבוע אותנו בשום צורה שהיא, אני חושב.
אז מה קורה אחרי שהוא עובר לעבוד ב-GNN?
קורות כל מיני בדיחות, שרובם מבוססות על העובדה שרון ברגנדי הוא בן אדם די מחורבן.
אז זה כמו הסרט הראשון.
כן, בסרט הראשון הבדיחות היו על העובדה שהוא בן אדם די מחורבן ויש אישה, אז הפעם זה יש אישה אפרו-אמריקאית.
כן.
זה חלק ניכר מהבדיחות.
טוב, אני כן אגיד שהסרט כן...
הוא מצחיק.
זה, אני לא יכול לקרוא איזה סאטירה, כי סאטירה היא בדרך כלל מרומזת, ופה זה נאמר בצורה מאוד ישירה.
סאטירה לא חייבת להיות מרומזת.
כאילו, על הנורמות של החדשות בימינו, על כמה החיפוש אחרי רייטינג הוא... הפך את החדשות למאוד מאוד מגוחכות.
תראה, אני לא מסכים. דבר ראשון, סאטירה, אני לא חושב מעצם הגדרתה חייבת להיות מרומזת. אומרים שסאטירה טובה היא מרומזת, וגם עם זה אני לא בטוח שאני מסכים.
העניין הוא שאם אני אומר שיאיר לפיד אידיוט, זה לא סאטירה.
לא.
אם אני יוצר יצירה על שר אוצר שמגיע לתפקידו מבלי לעשות בגרות, מבלי ניסיון בכלכלה ו... למעשה הניסיון היחיד שלו בכלכלה שהוא היה פרזנטור של בנק,
ושהשם הכינוי שלו בצבא היה לפיד היעיר, נגיד,
אני לא הייתי הולך עד כדי כך, אבל בואו נגיד זה סאטירה, כי אני כן מכסה את זה תחת שכבה כלשהי של בדיון.
נו, גם איך זה תחת שכבה כלשהי של בדיון?
לא ממש, הם אומרים ישירות. לא, על זה אני לא, זה דווקא הדבר שאני אומר לטובת הסרט, שהם כן אומרים שם משהו. זה לא רק בדיחה, 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 אלא למעשה יש להם איזושהי כוונה.
כן, והכוונה היא להגחיך את הדרך המודרנית שבה חדשות הפכו למוצר בידורי.
כן.
הם לא מסתירים את זה יותר מדי.
הסרט מציג אפילו את קבלת ההחלטות כביכול. שהובילה לדברים כמו שידור של מרדף מכוניות במשך שעה.
במקום רעיון עם יסר ערפאת.
כן.
כן, סצנה מאוד, שהתגובות אליה היו מאוד מאוד חלוקות באולם קולנוע בתל אביב, זה היה כזה. חצי מהקהל צחק וחצי כזה מלמול, 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 משהו מוזר קורה פה.
הלכת להקרנה במצודת זאב, זו הבעיה.
זה כזה, הם צוחקים עליו, הם צוחקים על יסר ערפאת,
הם צוחקים איתו.
עם יסר ערפאת.
כן, כולם צוחקים עם יסר ערפאת. ציונים.
כן.
אז אתה אהבת את הסרט, לא אהבת את הסרט?
אני חיבבתי את הסרט, זה היה כמה? שעה וחצי, שעה וארבעים?
שעה וחצי, אני חושב.
זה היה שעה וחצי של בדיחות שחלק, רובן, אתה יודע, לא חלק ניכר, אבל רובן, בערך 70% עבדו, ואלה שלא עבדו לא היו נוראיות, ופשוט, אתה יודע, לא גרמו להתפוצץ מצחוק. הוא היה מנה לצפייה. הקומדיה האחרונה שדיברנו עליה, שהייתה קומדיה ישירה, לא נגיד מלון גרנד בודפסט, שהוא...
הקומדיה האחרונה שדיברנו עליה הייתה מרק ברווז.
הקומדיה החדשה האחרונה שדיברנו עליה הייתה סוף.
אני לא, טוב, אני נאלץ להגדיר את זה כקומדיה.
את הסטנדרט הזה, כאילו מעל הסטנדרט הזה הוא דילג בכלילות. אני יודע.
שואה של קלוד לנצמן יותר מצחיק מסוף.
וואו, שנאת את הסרט הזה.
כן, ולא ראיתי את שואה.
אתה לא שונא את השואה? כן. אביעד שמיר חושב שהשואה פחות גרוע מסוף. אתם כן. שמעתם את זה כאן. עוד פעם, ממשלה מבינה.
שואה של קלוד לנצמן, לא שואה של א' ה'. אני לא יודע אם מותר לומר את השם עכשיו. אין לי מושג.
כן. זה למטרות חינוכיות, זה בסדר.
זה, אני רק רוצה לומר שההשוואה הייתה לסרט. זה חוקי.
בדרך כלל אני זה שמספק את הביורים הנבעלים, לא אתה.
מישהו חייב.
אוקיי. תראה, זה... באופן כללי, אם ראיתם את הסרט הראשון ונהניתם ממנו, אתם סביר להניח תענו מהסרט השני, כי הוא די שידור חוזר. הוא לא חוזר בדיוק על אותן בדיחות, אבל הוא חוזר על הרבה דברים. הבדיחה הכי טובה בסרט היא גרסה יותר גדולה של הבדיחה הכי טובה בסרט הראשון. אנחנו לא צריכים להגיד מה, כי כל מי שראה את הסרט הראשון ויודע מה היא, וכל מי שראה את הסרט הראשון יודע על מה אנחנו מדברים.
כן.
חוץ מרוג'ר איברט, דינג דינג דינג, שמה שזאת הבדיחה הכי פחות מצחיקה בסרט.
באמת?
באמת.
זה מעניין.
הוא אמר שהסאטירה על חדשות מקומיות בסן דיאגו הייתה יותר משעשעת מהגזמות הפרועות.
זה מבוטא סן דיאגו. אצלי, מבחינתי דווקא, זה מוזר שהוא אמר את זה, כי כשראיתי את הסרט הראשון, הבדיחה הזאת היא מה שגרם לי למעשה לחבב את הסרט, כי הבערך שעה שיש לפני זה, לא ממש הצחיקה אותי, הרגשתי שזה המון בדיחות מעולצות, המון ניסיון נורא בכוח לדחוף פאנצ'ים שלא עובדים. והרגשתי פשוט שהסרט הוא נורא היה נורא פחדן בדברים האלה, נורא ניסה ללכת על בטוח, על דברים שבטוח אנשים יזדעזעו, יצחקו מזה, ואז הגיעה הסצנה הזאת, ולמעשה התחילו להרשות עצמם להתפרע, לעשות הומור שהוא באמת...
קרטוני כזה.
זהו, קרטוני ומופרע, ולמעשה משהו שלי היה הרבה יותר כיף לראות אותו, והיה הרבה יותר מפתיע, הם לא הלכו על הפאנצ'ים הכי צפויים, וזה אפיין את חצי השעה האחרונה של הסרט הראשון. בסרט השני, הסצנה הזאת, שהיא הרחבה של הסצנה מהסרט הראשון, מגיעה יותר מאוחר.
היא מגיעה בסוף. היא כן. ממש כאילו 5 דקות מהסיום.
היא 5 דקות מהסיום בעצמה.
כן.
והעניין הוא שזה עדיין עובד, הרעיון הזה. עדיין זה מאוד מצחיק אותי, ואם יהיה סרט שלישי, ברור שהאתגר שלהם יהיה ליצור את זה עוד יותר בגדול ועוד יותר מפתיע. אבל הבעיה היא, מכיוון שזה באמת הגיע ממש בסוף, היו מעט מאוד קטעים בסרט עצמו שצחקתי מהם. אחד מהם היה קטע ספוילרים כאמור, שבו רון עיוור ומנסה ומספר על כמה קשה לו בתור עיוור, על ידי זה שהוא אומר שהוא לא מצליח להריח דברים, והוא לא מזהה את המגע של לובסטר לעומת מברשת שיניים, דברים כאלה, או שהירך של עצמו. זה יצחיק אותי. אני חושב שהם אולי טיפה הסבירו יותר מדי את הבדיחות שם, אבל זה מאוד יצחיק אותי, הקטע הזה. אבל בניגוד לסרט הראשון, לא היה לי פה רצף של חצי שעה שפשוט פתאום התחלתי נורא ליהנות מהסרט, אלא הרגשה הייתה כל הזמן של מין כזה... הומור די מביך, די צפוי, טיימינג משובש קצת.
רוב הבדיחות האהובות עליי בחלק הראשון של הסרט, החלק הראשון זה עכשיו כל דבר לפני הסצנה הגדולה בסוף.
כן, 97% מהסרט למעשה.
הבדיחות הכי טובות מבחינתי, עד כמה שזה צפוי ועד כמה שזה ברור והם בנו את זה ככה, זה הבדיחות עם סטיב קארל בתור בריק.
פה אני מסכים.
טמלן, ואת יודע, זה די מביך אותי בתור היפסטר מקצועי שזה... כן, זה הדמות המטורפת, כאילו, הם יצרו אותו בתור הפאנץ.
אבל הוא לא היפסטר.
לא, אני ההיפסטר.
כן, אבל...
זה מביך אותי לאהוב את הבדיחה שברור מראש שכולם יאהבו.
הוא הדמות הכי טובה.
כן.
הבעיה שיש לי עם רון ברגנדי שהוא לא דמות. הוא...
לא, אני לא מסכים, הוא דמות.
הוא נורא לא עקבי. תראה, חלק מהזמן הוא שמרן, חלק מהזמן הוא דווקא פתוח מאוד לרעיונות חדשים. חלק מהזמן הוא סקסיסט, חלק מהזמן אין לו בעיה שנשים יהיו בעמדת כוח. חלק מהזמן הוא אוהב את אשתו, חלק מהזמן הוא לא יכול לסבול אותה. הוא נורא נורא לא עקבי. זה הפריע לי. בסרט הראשון כן הייתה לו עקביות מסוימת, כי הנושא שלו היה...
היחס שלו
ורוניקה.
לנושא, כן.
כן. בסרט השני הם היו נורא לא סגורים על העניין הזה.
זה היה פשוט כאילו מה שמתאים לבדיחה.
כן, זהו. ודמויות המשנה לעומת זאת הן מאוד עקביות.
כן, הם דמויות של פאנץ' אחד, כאילו בריק הוא אידיוט,
בריק והגרסה הנשית שלו.
כן.
בעיניי אלה דמויות טובות, אלה דמויות שבאמת היה לי נורא כיף לראות אותן, אפילו שאולי לפעמים חלק מה... הם ויתרו לפעמים פאנצ'ים לטובת סתם קולות מוזרים או דברים כאלה. זה דמות שסטיב קרל בהחלט בנוי בשבילה, ו... מי זה הייתה? קריסטן וויג, אני חושב זה הייתה?
זה נשמע כמו... אתה יודע, אני לא מסתכל אפילו, זה בטח קריסטן וויג, כאילו.
כן, אני די בטוח שזה הייתה היא.
כן, קריסטן וויג.
שהיא שחקנית נהדרת בעיניי.
בתור צ'ני לסניים.
לסניימי, לא? זה מבוטל לסניימי.
לסניימי.
כן.
כן, יש אפוסטרופי מעל האי, כמו הספרדים.
לא, אני חושב שהם שניהם, אלה דמויות שבהחלט היו מותאמות להם. אני לא אתפלא אם גם ילטרו לא מעט במהלך הצילומים. הרבה יותר נהניתי מבריק וצ'ני מאשר מהדמויות האחרות.
כן. אני חושב שאחד הבעיות זה, הם רמזו על עלילה מאוד, יודע, אני לא אגיד מעניינת, אבל שהייתה יכולה להיות מבדרת בהתחלה, של האימות בין רון ברגנדי של ווין פרל לבין, איך קוראים לו? אני כבר לא זוכר. כן. ג'ק ליים של ג'יימס מרסטן.
זה היה ליים, ואז זה היה...
ליים.
כן.
והעניין הוא שרון ברגנדי בסרט הראשון היה קופץ לקרב, ורון ברגנדי של הסרט הזה, כמו שאמרת, הוא לא עקבי, הוא כאילו, הוא פתאום כזה, אוי, אני נורא מפחד מהבריון השכונתי, כשרון ברגנדי של הסרט הקודם היה כזה, אני הבריון הכי גדול בשכונה. וציפיתי, אוקיי, זה יהיה אימות לאורך כל הסרט, במקום הזה היה נושא לבדיחה אחת וזהו. הוא די נעלם.
היה לזה עסקור בסוף בתור הכנה לבדיחה הגדולה.
כן, אבל זה לא... זה בזבוז, זה העניין, זה הרגיש קצת כמו פוטנציאל מבוזבז. כמה דברים בסרט הזה הרגיש כמו פוטנציאל מבוזבז, כאילו הם נורא נערו לעבור דרך, המון דברים קורים בסרט הזה מבחינה לילתית, כאילו רון ברגנדי מתחיל בנקודה א' ועובר דרך 5 נקודות אחרות לפני הסוף, זה כזה. הוא מתחיל עם אשתו והילד, ואז הוא מאבד את אשתו והילד, והוא מאבד את העבודה שלו, והוא עובר לרשת חדשות, ואז הוא אוסף את כל החבורה, הוא עובר לרשת חדשות, הוא מקבל את המהדורה הכי גרועה, הוא מרומם את המהדורה הכי גרועה, הוא מתעבר, הוא מוצא את הראייה שלו מחדש, הוא...
בדרך הוא משלים עם אשתו ורביתה.
ורביתה, ומתחיל כמעט לאבד את הבן שלו, ואז מתחיל לחזור לבן שלו, ואז יש את הסצנה הגדולה בסוף, ואז סוף.
כן, והבן שלו ממש מעצבן אגב. הילד הזה מעצבן.
הוא נועד להיות מעצבן, אני חושב.
אני לא חושב. נראה שהוא נועד להיות חמוד. הוא לא.
לא, לא, אני לא.
הוא נוראי. ספייק לא, חמ... לא. הכלב ספייק חמוד.
הם לא בחרות כדי להיות חמוד, אני לא חושב. הוא די קריפי בכוונה כזה.
אני לא יודע.
אביאן, אל תשנא שחקנים ילדים.
אני לא שונא אותם, אבל הם
מפחידים. רחמים. ג'ק לילו ידעד היום כאילו סובל.
לא, הוא לא סובל בגלל שהוא, בגלל שהוא משחק, הוא סובל בגלל הסרט שהוא היה בו.
כן.
לדעתי, זה מאוד מאפיין קומדיות של וויל פרל, העומס הזה של קווי העלילה שלא באמת נעים למשהו מסוים, כי כל הסרטים שלו, חוץ מאנקרמן הראשון, הם, מאוד, הם הולכים על נוסחה מאוד קבועה. שזה באמת איזה מין משהו שהוא תמיד חוזר עליו, זה עובד כי זה מביא קהל, אבל הוא תמיד משחק את הדמות
השמוקית והאידיוט. כן. הוא לא שמוק מומן המורשו, הוא שמוק מומן של הוא אידיוט שפשוט לא מבין שהוא מסניע את כולם עליו בהתנהגות המטומטמת.
כן, וכמובן שהוא לומד את הלקח שלו בשלב מסוים בעזרת אהבה וחברים.
כן, זה גרסה קצת יותר
ויש משוכלת. ויש את הנבל שהוא תמיד יש לו איזה מין, הוא לא באמת בן אדם רע במיוחד, פשוט כי ככה, כי העלילה דורשת שיהיה מישהו לא, מגוחך.
כן. הנבל הוא, אם וויל פרל הוא שמוקי הוא אידיוט, הנבל הוא שמוקי, הוא שמוקי העיר. עוד פעם, ג'ק ליין.
כן. אז מה זה? אז זה מה שמפריע לי. מה כיף בלראות סרט שכולם שמוקים בו?
עובדה שהרבה אנשים נהנים מזה. הקריירה של אדם סנדלר משגשגת שנים, ו...
אני כבר מזמן לא נהנה מסרטים שלו.
תראה, אני גם לא, אבל עובדתית, כאילו, אדם סנדלר משחק את אותו תפקיד עכשיו שהוא שחק לפני 20 שנה, הוא מסרב להתבגר, והקהל, עדיין יש לו קהל לדברים האלה.
כן, אדם סנדלר, לפחות, עד שלה מסיים, אהבתי את הקומדיות שלו, אני לא בטוח שהיום בצפייה חוזרת, אני אוהב אותה.
סביר להניח שלא, התבגרת.
כן, זהו, אבל סרטים כמו בילי מדיסון ונער המים האמת שאפילו את ליטל ניקי אהבתי בזמנו, למרות שאני חושב סרט היום ונורא.
גם אני מאוד אהבתי את זה, אבל...
זמר חתונות, אלה סרטים שבהם הוא עדיין, הוא הבן אדם הטוב, זה די ברור.
לא, כן, אבל בסרטים של אדם סנדלר הוא הבן אדם הטוב, כי אדם סנדלר, הבמאי הבמאי, התסריטה, מי שאחראי לסרטים האלה באמת, לא משנה איזה שם רשום מעל הבימוי, אדם סנדלר רוצה שנחשוב שהוא טוב, למרות שרוב הדמויות האלה, כשאתה מסתכל על ההתנהגות שלהם, הן איומות ונוראיות, כאילו, זה שהוא משחק ילד, בן אדם מבוגר שצריך לחזור לבית ספר היסודי.
בילי מדיסון.
כן, אוקיי, רגע, אתם רוצים שנתמוך בבן אדם הזה שמרביץ לילדים, הוא אידיוט מדופלם.
הוא מרביץ גם למבוגרים, אגב.
מרביץ למבוגרים, הוא סקסיסט, והוא רוצה לנהל את החברה של האבא שלו, אפילו שהוא בבירור אין לו שמץ של כישרון לעניין, והוא סביר להניח יהרוס אותה. אנחנו צריכים לשנוא את החבר'ה שרוצים לנהל את החברה, כי הם לא אדם סנדלר.
כן.
הסרט
רוצה שנחשוב... שם, איכשהו.
אני לא חושב שזה יעבוד לך בצפייה חוזרת.
יכול
להיות. כל הדברים האלה כשאתה חושב עליהם, אתה יודע, אדם סנדלר רוצה שנאהב אותו, אז הוא אומר לה, תסריט, כאילו, אוקיי, תאהב את הדמות שלי ותגרום להם לראות כמו אידיוטים. אבל כשאתה חושב על ההתנהגות של הדמויות, כולם אידיוטים. ואתה אידיוט מעצבן, כי אתה מתעקש שאתה לא. חייבנו לאדם סנדלר באשמתי, אני חושב.
יכול להיות.
אדם סנדלר הזה מגיע לכל מקום.
תראה, אני אגיד לך, הדבר שהיה לי הכי מוזר בחדשות בהפרעה, היו שם רפרנסים תרבותיים לסרטים שעוד לא יצאו בתקופה שהסרט מתרחש. יש קטע שבריק אומר, who you gonna call, לגבי רוחות רפאים. וזה 4 או 5 שנים לפני שמגסחי השדים יצא. עכשיו,
מתי MTV התחיל?
1981, אני חושב. זה דווקא היה, זה דווקא הם די הצליחו.
כן, אוקיי.
אבל, האמת, זה שבריק אומר את זה, אני איכשהו יכול עוד להחליק את זה, כי הוא מוזר.
כן.
אז, והוא מביא מרווה מהעתיד, אז הגיוני שהוא גם יכול לראות סרטים מהעתיד ויצטט אותם. אבל יש קטע שרון ברגנדי מתעצבן, ויש לו בעיניים את ון דם.
זה היה משעשע.
כן, אבל מה זה, אבל אני לא יודע, נו משהו תקופתי.
לא, אבל רוב הצופים לא יזרו משהו, מה, ברוס לי נגיד?
ברוס לי. את ברוס לי אני בטוח שהוא ראה, שהוא נחשף אליו, או לפחות...
תכלס ברוס לי עם השרטה וכזה,
כאילו, ז'אן קלוד ון דאם זה בדיחה בשביל הבמאי, זה לא בדיחה בשביל הדמות.
כן, מי בימינו את זוכר את ז'אן קלוד ון דאם?
אני ראיתי את סטריט פייטר ביום שבת. ואגב, סטריט פייטר, באופן מפתיע, סרט מאוד מודע לעצמו.
זה לא כזה מפתיע, אני חושב. אין לך הרבה ברירה, אתה יודע. ראול ג'וליה לפחות מודע לעצמו בסטריט פייטר.
כן, בואו נדבר על סטריט פייטר יום אחד.
אני חושב שאמרנו את זה בפרק הראשון שלנו, שכזה, אנחנו נגיע לסטריט פייטר.
אנחנו צריכים לעשות את זה מתישהו.
מתישהו תהיה לנו את המלפפונים, מאזינים, ואז לא יהיה לנו ברירה לחזור לסרטים ישנים יותר, ואז יהיה הכל סטריט פייטר. כל פרק יהיה סטריט פייטר.
כן, אגב, אנחנו בדרך כלל מזהירים מזה, והפעם לא עשינו, יהיו סטיות מהנושא.
לא, אני לא חושב. זה מתאים לרוח הסרט.
אוקיי, בוא.
כאילו, אין לסרט הזה באמת עלילה, יש...
יש לו המון עלילה.
לא, אבל אין לו עלילה מומד של דברים שבאמת מובילים באופן הגיוני מאלף לבית לגימל. דברים מגיעים מאלף לבית לגימל כי זה מתאים לפאנץ'. הם רצו לעשות שורה של בדיחות על רון ברגנדי עיוור. אז, אתה יודע, קורה משהו והוא מתעבר. ואז פתאום כל עלילה נעצרת, רגע, רגע, השדרן החדשות הסופר מפורסם הזה עיוור וחי לבד ביער, אין לו
במגדלור, המון... לא סתם. במגדלור.
אין לו המון המון כסף, הוא לא יכול לזכור שורה של עוזרים, כאילו אתם
לא,
בניתם.
לא, זה הרעיון.
לא, כן, אבל העניין הוא שאין לזה שום ממשיכיות ממה שקרה לפני זה, כי לפי מה שקרה לפני זה, האיש הזה הוא בכל זאת, השדר החדשות הכי מצליח בעולם כרגע, יש לו כסף.
העניין הוא שגם זה למעשה די, די מחכה את הסרט הראשון, ששם יש כאלה שהוא נעשה אלכוהוליסט,
אבל שם הייתה לו סיבה להיות אלכוהוליסט, והוא היה שדר חדשות, אתה יודע, מ...
הוא היה בטופ.
לא, הוא היה בטופ של local news, אתה יודע. זאת הייתה הבדיחה, שהם התייחסו לזה נורא ברצינות, וזה היה local news. כאן הבדיחה לא עובדת, כי זה חדשות ארציות, זה באמת דבר חשוב.
לא, הבדיחה, אני יכול לראות אותה עובד לזמן קצר, כי הוא נוטה להגזים, הוא נוטה להתעלם מאפשרויות נוספות. אבל בהחלט הם מרגישים שהם הכניסו את זה רק בשביל רק היו להם הרבה בדיחות שהם רצו לעשות על, על איש עיוור.
אוקיי, אבל כמו שאמרת, הבדיחות האלה עובדות, אתה יודע, אני יכול להתלונן על עלילה ועל התקדמות ועל התפתחות, אבל הקהל צחק, אני צחקתי.
זה עובד בתור מערכון, זה לא ממש קשור לסרט עצמו.
אוקיי, אז זה שורת מערכונים גם.
זאת אומרת, גם התרומה היחידה של הסצנה הזאת, שהוא מתקן את היחסים עם ורוניקה, עם אשתו.
משהו שהסרט קלקל בעצמו.
זהו, אז רגע אחרי זה, זה עוד פעם מתקלקל. אז למה זה היה טוב בעצם?
תקשיב, אנחנו צריכים סרט מערכונים קומי טוב, לא היה לנו אחד כזה כבר עשרות שנים.
לא היה לנו אחד כזה מאז כבלים לדעתי.
כן, או כבלים, סרט טוב.
או סרט מעולה.
אני מוכן.
סרט נהדר.
אוקיי, אני חשבתי אותו בכיוון של... קנטקי פרייד מובי, אבל
בסדר. אבל זה מפני 30 משהו שנה.
הוא שאמרתי. כאילו, מה יש לך בין לבין? כאילו, זה כבלים ומובי 43,
יש את UHF, שהוא סוג של סרט מערכונים.
אף פעם לא ראיתי את UHF, אתה יודע, זה מוזר, כי אני כזה מעריץ של ווירדל.
זה באמת מוזר.
זה באמת מוזר, אני חייב לתקן את זה מתישהו. ואז אני בטח נורא אתאכזב.
סביר להניח.
אבל בסופו של... בסופו של דבר, אני ממליץ על חדשות בהפרעה, לא בתור, אתם חייבים לראות את זה בתור, זה מענה לצפייה, כאילו, זה קומדיה שמצחיקה, מה אתה באמת יכול עוד לבקש מקומדיה?
שתצחיק יותר.
פוינט.
אותי זה לא יצחיק מספיק. אני כן אגיד שהקהל באולם נשפח מצחוק, ככה שזה עניין של
טעם. לא, אבל זה לא הוגן. הקהל באולם שאני ראיתי בו את סוף נשפח מצחוק.
זה, כן, זה בעיית.
יש משהו באולם הקולנוע, אני חושב שזה סוג של גז צחוק שמחדירים בזמן סרטי קומדיה כדי שאנשים יצחקו.
פיתחנו חסינות לזה? פיתחנו חסינות.
אנחנו, אתה יודע, פודקסטרים של קולנוע, אנחנו רואים הרבה קולנוע, אז כן, אנחנו מפתחים חסינות.
נכון.
בגלל זה גם הרעלנים בפופקורן שגורם לך לבכות בסרטים קיצ'יים, כבר לא משפיעים עלינו.
דבר בשם עצמך.
אנחנו לא אוכלים פופקורן.
דבר בשם עצמך.
הלכתי איתך לכמה סרטים, אף פעם לא אכלתי פופקורן.
כי אני לא קונה פופקורן, אבל מישהו אחר קונה, אני...
גם כשאני קניתי פופקורן, יושבתי לידך, אתה כל כל הזאת בהפגנתי הוא צירבת לאכול פופקורן, ואני כזה...
זה כן, אני לא מחבב אותך. זה כל כך יורד בעריכה הקטע הזה.
לא, אם כבר בעריכה אני מקליט את הבכי האלוף של עצמי ואני מעריך אותו פי 10.
10 שעות.
כן, זה יהיה בדיחת פמילי גאי. אגב, בדיחות של עובדות.
כן, או עובדות ואז נעשות שוב ושוב ושוב ושוב.
כן.
הדעה שלי על חדשות בהפרעה, אני ממליץ לראות את הסרט הראשון קודם כל, ולהחליט לפי זה, כי זה פחות או יותר אותו דבר, אותו סוג של הומור, בערך אותן דמויות, עלילה מאוד דומה.
או שלחילופין, אתם יכולים לחכות חצי שנה, שהסרט יעלה ליוטיוב בכל מיני קטעים שמישהו כותב best funniest scene ever, לחפש את ה-less 10 minutes of Anchorman 2, ולענות מהסצנה הכי טובה בסרט, שהיא עובדת גם בלי כל ההכנה.
האמת שלא הייתי ממליץ על זה, כי אני חושב שהסצנה הזאת, אחת מהסיבות שהיא כל כך טובה, זה לא שעושים להכנה לסצנה עצמה, כמו שפשוט זה בא לך משום מקום אחרי סרט של הולך לכיוון אחר. זה, בגלל זה בסרט הראשון, זה מה שגרם לי פתאום כן לחבב את הסרט, כי אחרי שעה של הומור שלא התחברתי אליו, פתאום הם באמת התחילו להתפרע.
אוקיי, לפני שנעבור לסרט הבא, אני רוצה לשאול אותך. במדד וויל פרל, אנקורמן הוא באמת כאילו הקלאסיקה, או שבכלל אתה הלכת לראות סרט?
הראשון?
הראשון, כן. אתה יודע, דבר ראשון, הסרט היחיד שלו שהוא תרחה לעשות לו המשך מכל הקומדיות הרבות שהוא עשה.
אני חושב שנכון.
מה?
אני חושב, אני לא באמת בדקתי.
אפשר להסתכל לייב אינטרנטים.
תראה, מבין הסרטים של וויל פרל, אני חושב שאנקורמן הוא מוצלח ביותר, כי הוא הכי פחות דומה לסרט של וויל פרל. אני לא כל כך מתחבר לסוג ההומור שלו.
אם ככה, אז הסרט הכי מוצלח שלו צריך להיות הסרט הרציני הזה, לא Stranger Than Fiction?
הוא לא כזה רציני, וזה סרט מוצלח, אבל אני חושב שהוא מוצלח יותר בגלל אמה תומפסון.
אמה תומפסון לא מופיעה בכל כך הרבה.
ועדיין הוא מוצלח בזכותה. אני מתייחס לזה כקומדיות של וויל פרל, שהוא שהוא הכוכב שלהן והדמות שדי מעצבת את ההומור.
אני מסתכל אגב על הפילמוגרפיה שלו פה, סליחה, ואני לא רואה שום דבר שהוא מספר 2 או המשך. הדבר האחיד שקרוב זה שהופעה קצרה
אוסטין פאוורס.
אוסטין פאוורס השני, כן.
שזה לומר שהסרט של וויל פרל זה כמו לומר שאתה יודע שאנקורמן הראשון זה סרט של ג'ק בלק.
זה לא?
לא.
טעיתי כל הזמן הזה. כן. אני יודע, וויל פרל מסיבה כלשהי שאף אחד לא יצליח להבין למה לא הביאו את הסרטים שלו לארץ עד עכשיו לקולנוע, הם פשוט...
זה באמת לא ברור.
וזה מוזר, כי ההומור שלו, אתה יודע, אני לא אגיד אוניברסלי, אבל מערבי, כאילו, אתה יודע. אתה לא צריך להיות עמוק בתוך הפוליטיקה האמריקאית כדי להבין את הבדיחות שהוא עושה על CNN וכאלה.
זה לא זה, כאילו, אני לא מת על ההומור שלו, אבל הרבה אנשים כן, הסרטים שלו מצליחים. והוא אחד הקומיקאים, או שחקנים קומיים יותר נכון, קשה לי לקרוא לו קומיקאי נטו, הוא מהיותר מפורסמים בעולם. גם בארצות הברית וגם בישראל. אז באמת זה מוזר שזו פעם ראשונה שמביאים סרט שלו לקולנוע.
אולי יש מישהו כאילו באיזה חברת ארצה פשוט כזה, אני שונא את וויל פרל, אני שונא אותו כל כך, וויל פרל.
לקווין סמית לקח איזה 4 סרטים, אני חושב, עד שהתחילו להפיץ אותו.
קווין סמית, אתה יודע, אתה לא חייב לאהוב את זה, אבל קווין סמית אף פעם לא היה סופר הצלחה כלכלית, זה מובן לגמרי.
זה שאומר, לקווין סמית זה לקח, אני חושב שדוגמה היה הראשון שלו שהופץ בארץ.
וגם זה בטח ל5 דקות.
יכול להיות, ו...
קלרקס 2 לא הופץ בארץ, למיטב זיכרוני.
כן, אבל הוא הופץ בארץ, לדעתי.
באמת?
אבל הראשון לא.
לא, אוקיי. הראשון לא נראה לי הופץ בקולנוע כמעט בשום מקום.
לא, אז זה העניין. קווין סמית, הסרטים שלו אף פעם לא היו שוברי קופות. וויל פרל, מעבר לזה שההופעה הראשונה שלו, אני חושב, הייתה באוסטין פאוורס, שהוא היה סרט מאוד מאוד מצליח, אבל ברגע שהוא התחיל לעשות סרטים שהוא השחקן הראשי בהם, זה כן הצליח, זה כן זכה להרבה תשומת לב מצד הקהל. ולקח לו יותר סרטים מקווין סמית כדי שיפיצו סרט שלו בארץ.
כן, למרות שהם כבר היו יותר מצליחים כלכלית, מוזר מאוד, לא יודע. אולי נתחיל לראות סרטים שלו עכשיו. האמת, קסטם מפאדרה הופץ בארץ לחמש דקות שלמות.
באמת? זה הופץ?
לחמש דקות שלמות. אני חושב שזה היה באיזה אולם קולנוע אחד בסינמה סיטי, כי ראיתי את המודעה לזה. וזה כזה.
אתה בטוח שזה הופץ אבל, או שרק הייתה מודעה?
אני חושב שראיתי את זה בלוח ההופעות מתישהו.
אני ראיתי את זה ב-DVD, לפחות
לא,
חלק ממנו.
כי שנה אחרי שזה יצא כבר בארצות הברית, אז אין פלא שראיתי את זה קודם ב-DVD.
יכול להיות. אני גם לא ראיתי אותו עד הסוף.
אני חיבלתי את קסטם מפאדרה.
אהבתי את שיר, את שיר הנושא. זהו.
זה היה שיר הנושא של הפרק שלנו? לא.
לא.
לא. אני חושב שנעבור לסרט השני. אנחנו לא יכולים לחכות לעבור לסרט השני, כי זה סרט ששנינו נורא אוהבים, אני חושב. הסרט השני שלנו הוא...
Washington, D.C., where violence explodes every day. But America's toughest cop is pounding a new beat.
Lieutenant Drebber.
The police squad is back.
Freeze! Is this some kind of bust?
Very impressive, yes.
They're ready for action.
How you doing, Tripper?
Ready for love.
I'm lonely, I'm lost, I need someone to hold, to love.
Frank, over here.
And ready for seconds in the movie that proves you can lead a cop to water, but you can't make him think.
The water's over there, Frank.
Starring Leslie Nielsen.
I don't recall seeing your name on the guest list.
Nothing to be embarrassed about. I sometimes go by my maiden name.
If it's not dangerous, he's not interested. Priscilla Presley as the irrepressible Jane. Robert Goulet as Quentin Habsburg.
The truth hurts, doesn't it, Habsburg? Oh, sure. Maybe not as much as jumping on a bicycle with a seat missing, but it hurts.
George Kennedy as Captain Ed Hocken.
Congratulations. I understand that Edna's pregnant again.
Yes, and if I catch the guy who did it, and O.J. Simpson as Nordberg.
האקדח מת מצחוק 2, סליחה, האקדח מת מצחוק 2.5, ריח הפחד. Naked Gun 2.5, The Smell of Fear.
כן.
של במאי דייוויד צוקר. כותבים דייוויד צוקר ופט פרופט. זה בלי A, זה פשוט FT. זה כזה פרופט, פרופט,
פרופט.
ובסרט משחקים לזלי נילסון, פרסיליה פרסלי, ג'ורג' קנדי, רוברט גולי ו... אוג'י סימפסון.
כן.
שהיה, אני חושב, שחקן
פוטבול. הוא היה בחבורת הליידי קילרס.
אני רוצה לציין שאני לא עשיתי את הבדיחה הזאת, ואני לא מורב לבדיחה הזאת, והדיעות שמושמעות...
אני גם לא עשיתי את הבדיחה הזאת, זו בדיחה מאנקרומן 2.
שכחתי אותה. את אנקרומן 2? אני אקדח לנו לצחוק 2.5.
ריח הפחד.
ריח הפחד. אנחנו צריכים להגיד את השם המלא כל פעם, כאילו עכשיו, כשאנחנו אומרים על אקדח לנו לצחוק 2.5, ריח הפחד.
כשאתה מדבר על שר הטבעות שיבת המלך, אתה מדבר על שיבת המלך, שידעו איזה מלך.
אתה מדבר על שר הטבעות שיבת המלך.
לא. שר הטבעות ריח הפחד.
הסרט הזה הוא כמובן ההמשך לאקדח לנו לצחוק הראשון, והעלילה שלו?
העלילה שלו, פרנק דרבינג.
פוליס סקוואד.
פוליס סקוואד.
זה עוד מה שחייב להגיד.
הוא ממשטרת וושינגטון, די-סי. כמה שנים לאחר אירועי הסרט הראשון, הוא אדם, הוא ממשיך בעבודתו, הוא מקבל עוד הצטיינות.
על שהרג את כל
סוכן. על הסוכן, על סוכן הסמים האלף שהוא הרג.
שאותו הוא דרס בטעות פה.
את השניים האחרונים הוא דרס במקרה, ולמרבה המזל התברר שהם סוחרי סמים. כן. ככה זה מתחיל. למעשה זה מתחיל בדלת לפרצוף של ברברה בוש. והוא מגלה שהחבר החדש של האקסיט שלו הוא טיפוס...
קווינטין האבסברג.
כן.
עם שם כזה, כאילו, ועם שפם כמו
שאתה אומר את
גוליין. עם רוברט גוליין, מאחוריך בתפקיד, כאילו.
הוא טיפוס חשוד ש...
הוא עובד בחברת נפט.
זהו, הקטע...
כאילו, קוראים לו... זה מושחק על ידי רוברט גולי, קוראים לו קווינטין האבסברג, יש לו שפם והוא עובד בחברת נפט. He's the bad guy.
זהו, נורא קשה האמת לתאר את העלילה של הסרט, כי אם נגיד מסתכלים על תיאור העלילה בוויקיפדיה, זה נראה כמו סרט רציני.
זה חצי מהבדיחה.
כן. העלילה שלו היא של סרט משטרה רציני לחלוטין, עם... עם מזימה להחליף מדען, אוקיי, אולי זה לא נשמע כזה רציני כשאני אומר את זה, אבל מדען שמנסה ליצור אנרגיה יותר ידידותית לסביבה, מזימה של חברות נפט ואולי גם עוד מעורבים.
כן, מה שקורה זה שקווינטין הבסברג הוא מנהל בחברת נפט גדולה.
ספיל.
כן. ונשיא ארצות הברית ג'ורג' בוש.
האב.
האב, כן, לא, לא, לא השני. לא ג'ורג' בוש 2, ההמשך הפחות.
ריח הפחד.
כן. הייתי מצביע להם, קוראים לו ג'ורג' דאבליו בוש, הוא דסמל אפיר. ואני אפילו גר שם. בכל אופן, ג'ורג' בוש החליט שהוועדה בנושא אנרגיה שמונהגת על ידי המדען שאצלו...
המדען הבריטי...
כן. שאצלו ג'יימס ספנסר, ארוסתו לשעבר של פרנק דרבין עובדת, יחליט בנושא איך הממשלה תשקיע באנרגיה. האם היא תשקיע באנרגיה חלופית או תמשיך להשקיע בנפט.
וכמובן שחברת הנפט מעוניינת שההשקעה תהיה בה.
כן.
ודברים...
פרנק דרבין מתחיל לחשוד. לא, כן. זה אומרים להחליף את המדען לידי כפיל.
עכשיו, אני מנסה להיזכר איך פרנק נכנס לחקירה הזאת. מה, תמיד יש איזה...
בטעות, הוא כנראה נופל על משהו, כן.
כן, תמיד יש טריגר שמכניס אותו, וזה זה שהוא לא, לא סבל את קוונטין כי הוא יוצא עם האקסיט שלו, זה בפני עצמו מושך אותו לחקור את העניין.
אגב, לפני שנמשיך, אני רק רוצה להגיד למה בחרנו לדבר על זה.
כן.
הדבר שהנחה אותי במחירת הסרט הקלאסי להיום, זה צריך להיות קומדיה, וזה צריך להיות המשך לקומדיה. זה היה, אוקיי, איך המשכים לקומדיות עובדים? כי יש, אני לא יודע אם זה חוק, אבל יש מין כזה רעיון שבדרך כלל המשכים לקומדיות לא עובדים. אתה יכול לספור את הסרטי קומדיה מספר שתיים הטובים על אצבעות יד אחת, וזה תלוי את מי שואלים.
אני סופר שניים.
את זה?
וביל וטד.
אני סופר גם את לרקוד עם לוחמים.
אוקיי, כן, הוא גם מצלח.
כן. השאלה אם הוא מוצלח, הוא מוצלח יותר, אבל זה
כמו... אבל אני אספר אותו על אחד מהאצבעות הקודמות כדי לחסוך מקום.
אוקיי. כי בדרך כלל, אתה יודע, החוק לסיקוול, אני מניח באופן כללי בהוליווד, זה make it bigger, make it larger, אתה יודע, פשוט... והומור, אתה יודע, יש גבול לכמה שאתה יכול לנפח דברים. הומור לא עובד על פשוט עוד משהו, אתה יודע. חטפת פאי לפנים, זה מצחיק, חטפת 20,000 פאי לפנים, זה כבר לא מצחיק.
לא, זה יהיה מצחיק. פאי לפנים זה תמיד מצחיק.
תלוי כמה פעמים. עוד פעם, גרסת פמילי גיא, גרסת הפמילי גיא להומור. אתה יודע, תעשה את זה שוב ושוב ושוב, ואולי מישהו יצחק.
כן. עכשיו, זו לא הגישה של זוקר אבן זוקר, היוצרים של סדרת האקדח מצחוק. זו לא הגישה שלהם. הגישה שלהם היא לעשות דברים חדשים, לחזור על בדיחה מאוד מאוד ספציפית בכתוביות הפתיחה.
וגם אז בבריאציה שונה.
וגם היא מבוססת למעשה על הפתיח של פוליס סקואד.
כן, אגב.
הסדרה שעליה הסרטים מבוססים.
למי שגדל רק על סדרת שלושה סרטים של האקדח מצחוק, שלא תרח לדעת, תתביישו לכם. האקדח מצחוק במקור הייתה פוליס סקואד, סדרת טלוויזיה מאוד מאוד קצרת ימים של האחים צוקר. היא שרדה שישה פרקים.
כן. והסיבה שהיא... ראיתי את כולה בווידאו.
כן. הסיבה שהיא בוטלה היא, שימו לב, זה למה אני שונא טלוויזיה, המפיקים של הערוץ שבו היא שודרה, אני לא זוכר את הערוץ זה היה, החליטו שהיא חכמה מדי לצופה הממוצע, כי היו שם יותר מדי בדיחות שהיו דרושות בצפייה מרוכזת. לא היית יכול להבין אותם, לא היית רואה את בדיוק. לכל מי שמתלונן...
זה נוראי.
לכל מי שמתלונן שמשפחה בהפרעה סדה רק שלוש שנות, הרשו לי לתת לכם סתירה ולהגיד, פוליס סקואד סרדה שישה פרקים. אוי.
כן.
שלושת הסרטים ביחד יותר ארוכים מהעונה של הסדרה הטלוויזיה שהייתה להם השראה.
למרות שאם נאמר את האמת, אני לא יודע כמה זמן היו יכולים למתוח את זה, כי כשאתה עושה סרט פעם בכמה שנים, יש לך זמן לחשוב על הרבה בדיחות חדשות, למצוא כל מיני סרטים לעשות עליהם פרודיות ולרפרנס עליהם. כשאתה צריך כל שבוע לעשות חצי שעה של בדיחות כאלה, מתישהו, וזה לא אנימציה אלא עם שחקנים אמיתיים, מתישהו התקציב והרעיונות יתחילו להיגמר אולי.
העניין שלא זכינו לראות זה, הייתי מעדיף לקבל עוד חצי עונה טובה ואז עוד כמה פרקים גרועים מאשר לא לקבל כלום.
יכול להיות. אני חושב שבהחלט הגיע לסדרה יותר, אבל הסרטים הם...
המשך ראוי.
המשך יותר מראוי אפילו.
כן. עכשיו, הגישה של מה שנקרא זז, שזה... האחים צוקר, זיזי, ובאמצע דיוויד אבונס.
הוא תמיד באמצע.
כן. כי אתה יודע, זה זה מצחיק.
זה. או אז.
אז, כן.
למעשה זה אץ.
כן, זה פחות משעשע. הגישה שלהם לקומדיה זה פשוט מכונת יריעה, אתה יודע. בוא נזרוק עליך כל בדיחה שאנחנו יכולים לחשוב עליה, כל הזמן, ואם לא תאהב אחד זה בסדר, כי עוד אחד מיד מגיע ואתה תצחק ממנה כנראה. והם די חסרי בושה בהומור שלהם, כאילו הומור נמוך, הומור גבוה, משחקי מילים, סלאפסטיק, בדיחות צפויות, בדיחות מוזרות, בדיחות
חוזרות. אבל איכשהו זה נראה מאוד מתוחכם.
מתוחכם אני...
תראה, אמרתי שאחת מהבעיות שיש לי עם אנקומן זה שהם נורא מסבירים את הבדיחות. קורה איזה משהו מוזר, והדמויות אומרות שהוא קורה.
יש פאוזה, כן, בשביל כן. שתצחק.
יש פאוזה ויש לך גם את ההסבר למה אתה צריך לצחוק. באקדח מן צחוק אין דבר כזה, אתה... אם פספסת משהו, אז בצפייה הבאה אולי אתה תראה את זה.
כן, זה מאוד rewards, repeated viewing.
כן.
דברים שקורים ברקע, דברים ש...
אין סיכוי כמעט לקלוט את כל הבדיחות בצפייה הראשונה. חלקן הן כל כך קטנות, איזו כותרת קטנה בעיתון שמישהו מחזיק לרגע.
לא, והם לא מבזבזים, זה באמת כאילו סרט שבו הקומדיה זה העיקר, הם לא מבזבזים שנייה. אין דיאלוגים שהם אקספוזיציה של העלילה, כי אם יש אקספוזיציה של העלילה חייבת להיות שם בדיחה, זה כזה.
כן.
וחלק ניכר מזה, למה זה עובד, זה לזלי נילסון.
ברור.
ועוד פעם, זה מסוג הדברים שקשה להאמין, לזלי נילסון היה פעם שחקן מאוד מאוד רציני, אתה יודע, אני לא אגיד מאוד מאוד רציני, הוא לא זכה באוסקר.
ראית את Forbidden Planet?
שמעתי על Forbidden Planet.
אני ראיתי אותו ולא הפסק לי לצחוק, אבל זה אמור להיות סרט רציני.
כן. הוא שיחק בכל מיני סרטי אימה וסרטי זבלונים זולים, אבל הוא היה.
אופרות סבון קצת.
כן. הוא היה שחקן בדברים, אתה יודע, שנחשבו רציניים. ואז זז, הצוות, עלה על הרעיון הגאוני ללהק אותו בטיסה נעימה. עוד קלאסיקה. והרעיון שלהם היה פשוט. הוא ישחק באותה צורה רצינית שבה הוא משחק בכל סרט אחר, רק שהכל יהיה מטומטם. זה בעצם חצי מהבדיחות באיירפליין.
זה מאפיין את הסגנון שלהם. זה גם באיירפליין, גם באקדח מן מצחוק, גם ברוקד עם טייסים שציינת, ובסודי ביותר. הגישה היא לקחת שחקנים רציניים, לתת להם לשחק בצורה רצינית, אבל הטקסטים והדברים שקורים סביבם הם המטופשים.
סיגריה? כן, אני יודע. זהו, קשה להסביר למה זו ולראות את זה, בעיקר כי אני לא
הרצינות, הרצינות עושה את זה. זה שלזלי נילסון הוא כל כך התאים לזה, כי הוא ידע לשמור על פרצוף רציני.
הוא נולד עם פרצוף רציני, הוא נולד בין 40 עם מזוודה וחליפת עסקים, אני חושב.
זה בטח היה מאוד לא נוח לאמא שלו.
אבל זה היה מצחיק.
לא לאמא שלו. אני בכנות, התמונה היחידה שאני ראיתי אותו מחייך נמצאת בוויקיפדיה, והיא לא צולמה במסגרת סרט או משהו, אלא פשוט מאיזה אירוע שהוא היה בו, לא יודע, אפילו מתמונת מאחורי הקלעים של משהו. אתה אף פעם לא רואה אותו מחייך בסרטים, הוא תמיד רציני והוא כל כך מצחיק.
כן.
ואנשים שהכירו אותו אישית אמרו שהיה לו חוש הומור נהדר, הוא היה בן אדם מופרע לגמרי. על המצבה שלו רשום let it rip.
מעניין מה היה קורה, מה היה רשום אם הוא היה ממשיך בתפקידים הרציניים והנשכחים שלו.
הוא היה נשכח בעצמו כנראה.
הוא לא היה צעיר כשהסרטים האלה התחילו, כאילו, הוא היה כבר בין 50 לפחות.
משהו כזה.
כשהוא נולד ב-1926.
26? 1926. אז כשטיסה נעימה יצא, היה כבר בין 54. מתמטיקה.
אני סטודנט לספרות, מתמטיקה לא עובדת עליי. Your silly math won't work on me, Jedi.
למיטב הבנתי, גם לא עובדת על סטודנטים למתמטיקה.
אפשר לנסות פעם אחת.
כן. לא, לא, בבקשה.
No, please.
No, no.
I insist.
Beauty before age.
Shit, ניצחת אותי. ועוד פעם, משהו מדהים בזה, גם הבדיחות כל הזמן עובדות, וגם ה... משחק של הבדיחות נורא נורא טוב, יש עלילה, והעלילה הזאת היא, אני לא רוצה להגיד הגיונית, אבל יש, היא לא פשוט נן סקוויטר, דברים קיימת. קורים, דברים קורים ומשפיעים אחד על השני, כאילו יש רוצח שרודף אחרי ג'יין, בעקבות זה שחברות הנפט החליטו להשתיק אותה ואת הבוס המדען שלה, והוא משפיע על העלילה בדרכים מסוימות, ובגלל שהוא קיים, המשטרה מוצאת את הקונספירציה, ובגלל שמוצאים את הקונספירציה הם מתגנבים ומוצאים את המדען הנעלם, דברים קורים וזה מוזר להגיד את זה בסרט כזה מטורף. הם הגיוניים.
אני אעשה את
א' עוקב אחרי ב'.
אני אעשה את ההשוואה הכי מחמיאה, ובצדק, המוסד הסגור. סרט של החלוטין, עדיין לא ראית, נכון? לא ראית פעם אחת.
זה העניין, אני נרדמתי, כי היה נורא מאוחר, ובפעם האחת שמנשמתי.
זה לא מוקרן, זה לא מתחיל לפני אחת בלילה.
כן, זה קצת בעיה בשביל אנשים כמוני.
סרט שהוא באופן לחלוטין מודע ומכוון, שואב השראה מהסגנון של זז. עד כדי כך ש... היה חלום לשלב בסרט ההמשך את לזלי ניסן בתפקיד קטן. לרוע המזל זה כבר לא יקרה. גם לא ברור אם יהיה סרט המשך, אבל זה עניין אחר.
זה בטוח יהיה אותו מהתפקידים האחרונים שהוא לקח במחייו. עם כל הכבוד למר ניסן, כאילו...
ממש קשה.
מה?
לזלי ניסן נתקע
בסינגון הזה. כן. זה לא תפקיד רע להתקע, אבל פשוט שלא היה הרבה... חוץ מזה, אף אחד כמעט לא יודע מה לעשות עם זה. הקטע הזה של פשוט לעשות rapid fire comedy בתוך פרודיה על ז'אנר מוכר, כל מי שראה בשנים האחרונות את כל ה-scary movie, date movie, epic movie, משהו התקלקל. אני לא יודע אם זה פשוט אשמת היוצרים של חצי מהסרטים האלה, שזה סלצברג ופרידברג,
משהו.
כן? שהם פשוט עושים חצי מהסרטים האלה והם מאוד גורם לזה, או אחים וויין שעושים את הרבע אחרי שהסרטים האלה והם מאוד גורים בזה. אבל משהו נשבר. הסרטים האלה, בימינו, דורשים שתכיר את חומר המקור. הבדיחה היא בעצם הדבר הזה קיים.
הבדיחה היא הטריילר.
כן.
הם ראו טריילר של סרט ועשו על זה בדיחה.
לא, וגם, אתה יודע, גם אם, אתה יודע, גם אם זה לא היה, גם אם היו תוכלים לעשות את זה על סרטים שכבר יצאו, כל הבדיחה היא שזה קיים. בפוליס קוואד, בטיסה נעימה, באקדח מצחוק, אתה לא חייב להבין, בלרקוד אם זה עשינו קודם לוחמים, אתה לא חייב להכיר את המקור כדי להבין שיש בדיחה. כמו שציינת לפני ההקלטה, האקדח במצחוק השלישי התחיל בפרודיה על ספינת הקרב פטיומקין, סצנת המדרגות המפורסמת.
כן.
לא הבנת את זה, אני לא הבנתי את זה.
בתור ילדים.
כן, רוב הסיכויים ש99.999% מהאנשים לא הבינו, אוקיי, הם צוחקים על ספינת הקרב פטיומקין. אולי
נדייק את גם... את התיקון שתיקנת אותי, שזה מתייחס כנראה
לאנטאצ'בולס. כן. שעשו בעצמה, שהיו התייחסות רצינית.
אבל גם את זה אני לא הכרתי בתור ילד.
בארץ.
אבל זה הכיר אותי. זה הצחיק אותי.
אבל זה הצחיק, כי הסצנה עצמה הייתה מצחיקה. יש לנו בדיחה מאוד ארוכה על, הוא מנסה לעצור את השודדים האלה, ובו בזמן יש המון המון נשים שמעיפות את כל התינוקות שלהם באוויר.
ומגיע מחבל ערבי.
כן, משום מקום. זה עובד.
ומגיעים עובדי דואר ממורמרים.
אתה יודע, כל הסרטים שטיסה נעימה או פרודיה עליהם, אף אחד בימינו שאומר טיסה נעימה לא ראה אותם. זה אפילו לא... זה אפילו לא...
גם אז אף אחד לא ראה את
זה. תראה, הבנתי שכל סרטי האיירפורט למיניהם היו די מצליחים, זאת הסיבה שעשו אותם.
כן, אבל טיסה נעימה עצמו, רובו מבוסס על סרט שהאחים צוקר ראו בכבלים באיזה שתיים בלילה. סרט משנות ה-50.
היו כבלים בתקופה?
היו כבלים. קנטאקי פרייד צ'יקן זה סרט על כבלים. זה כבלים האמריקאי.
כן.
למרות שמי שהעתיק משם בדיחה זה דווקא נפלו על הראש. הזכרתי את המוסד הסגור כי הוא לא סתם לוקח השראה מהסרטים האלה. הוא הלך על אותו רעיון של עלילה רציפה, שהבדיחות לא מסיחות הדעת ממנה ולא, היא לא קיימת רק בשביל הבדיחות. ו... השחקן הראשי במוסד הסגור זה רון שחר. עכשיו, רון שחר הוא לא לזלי ניסן, לא מבחינת הפרסום, לא מבחינת הניסיון, לא מבחינת הדמות, אבל הוא שחקן רציני, וליקו אותו כי הוא נראה כמו שחקן רציני של סרט, של סרט ריגול. זה היה הרעיון. וזה אותו עיקרון שעובד גם עם הליהוקים של לזלי ניסן, עד לנקודה מסוימת שבה התחילו ללהק אותו פשוט כי הוא לזלי ניסן. תראה, יש גם את יש את הסרט שעשו על המאפיה שלא ראיתי אותו.
מאפיה מת מצחוק,
משהו כזה.
כל דבר שהוא הופיע בו בעברית זה משהו מת לצחוק.
אני לא חושב שהוא הופיע
בו. החלל מת מצחוק, הנרדף מת מצחוק.
אני לא חושב שלזלי ניסן, לא זוכר אם הוא הופיע בו, אבל לויד ברידג'ס הופיע בו בתפקיד הראשי. ואם לא היית רואה טיסה נעימה, לא היית מאמין שלויד ברידג'ס מסוגל לעשות תפקיד מופרע כזה.
אני עדיין לא מאמין.
אוקיי, אל תאמין, לא צריך.
אני איש בלי אמונה.
לא צריך.
אני רוצה לחזור שנייה לקטע של סרט המשך. ולמה האקדח מצחוק השני עובד, והרבה סרטים המשך קומיים לא עובדים, או עובדים במידה פחותה. וזה מה שאמרת בהתחלה. הוא ממציא בדיחות חדשות. הוא לא פשוט מסתמך על, אוקיי, הנה וריאציות של הבדיחות הקודמות. יש וריאציות של הבדיחות הקודמות. סצנת הפתיחה הארוכה לא משתנה. בדיחת ה... זה אובייקט, כן, זה אובייקט, שהם חוזרים עליה שוב ושוב עוד פעם מאז פוליס סקואד.
וכל מה שעובר על נורדברג.
כן, והעניינים של נורדברג זה, אתה יודע, פשוט סלאפסטיק, זה משהו ש... אבל יש דברים שהם פשוט לא צפויים. הקטע שבו נורדברג בונה נשק ענקי במשך המון המון זמן, ואז אתה, כאילו, הוא מתחיל להרכיב אקדח, ואז יש קרב יריות, ואז הוא ממשיך להרכיב אקדח, ואז יש לו טנק.
כן.
פתאום, הוא בנה אותו. זה עובד.
החיות שפרנק משחרר בטעות מגן החיות, אתה חושב שזה בדיחה לרגע, ואז אחר כך אתה רואה את ג'ירף וזה, ויש איזה התייחסויות, בסוף זה משחק חלק בעלילה.
כן, הקטע עם הרוצח במקלחת, שפשוט מתחיל...
פרודיה פסיכו קצת.
כן, שמתחיל בתור פרודיה פסיכו, ואז כזה, היא מתחילה לשיר, והוא מתחיל לשיר איתה.
הוא ממש טוב.
כן, הוא ממש טוב, למרות שגם לו יש מראה מאוד מאוד נבלי, כן.
זה גם אחת מהסיבות שלפני שהחלטנו על האקדח מן מצחוק, הצעתי בין השאר שאולי נדבר על מסע הקסמים של ביל וטד, כי גם שהסרט המשך לקומדיה שלא מנסה לחכות את החלק הראשון, אלא פשוט לוקח את הדמויות וממשיך איתן הלאה.
העניין עם...
סרט שאני מאוד אוהב, אבל החלטנו על האקדח מן מצחוק בגלל סוג ההומור.
כן, ביל וטד זה לא אותו דבר. זה הומור שדור מבוסס על האינטראקציה בין הדמויות ופחות על גגים, אני חושב.
נכון, זה העניין. זה הומור שהוא יותר של העלילה עצמה.
מישהו אמר שביל וטד, לפחות הראשון, ייחודי בקרב סרטי החבר'ה, בזה שזה סרט החבר'ה היחיד שבו החברים אף פעם לא אוהבים. הדבר הכי שקורא להם זה כזה...
האמת שזה משהו שהבחנתי בו גם בצפייה.
כן, כזה דוד, ומדי פעם דוחפים אחד השני, וזהו. אין את הקטע הגדול והדרמטי שבו הם רבים ונפרדים.
זה משהו שהופך אותם לדמויות ממש מוצלחות בעיניי.
כן. תראה, ביל וטד באופן כללי, זה סרט נורא נורא חכם על אנשים נורא נורא מטומטמים.
כן. לצורך העניין, באקדח מן מצחוק, בכל אחד מהסרטים, פרנק וג'יין רבים. וברור לנו שהם יהיו ביחד כי אלה הכללים, אנחנו יודעים שהם יהיו בסוף ביחד, אז השאלה פשוט איך מבצעים את זה, וכשמבצעים את זה על ידי זה שהיא מנסה לסתור לו, הוא תופס את היד, מנסה לסתור לו עם היד השנייה, תופס את היד השנייה, היא סותרת לו עם היד השלישית, זה עובד.
יש לו מבט קטן כזה של כזה,
כן.
רגע הוא זה, חובר לעצמו,
זה התוספת, זה הרגע שהדמות מודד לזה שמשהו מוזר קרה, ואז המשיכה. לא מתחילים לדבר על זה, לא הופכים את זה לשיחה שלמה, אלא זה מוזר, אז בכל אופן.
זה חצי מהתפקיד של רוברט גולי, זה להיות...
לעשות את המבט הזה.
יש מילה עברית ל-incredulous?
רוברט גולי.
האקדמיה העברית ללשון, אילו שימו לב, זה הפועל החדש לכם. להיות רוברט גולי... להביע שעת נפש לאור טיפשות בלי להיות מסוגל להסביר מה כל כך מבלבל אותך. וואו, אני טוב בזה, אני צריך להגיש מועמדות לאקדמיה.
תגיש לאקדמיה, תגיש להם גם מילה עברית לאקדמיה.
רוברט גולי.
אוקיי.
מעכשיו כל השפה שלנו היא רוברט גולי.
אז רוברט גולי, רוברט גולי.
רוברט גולי, גולי, רוברט, רוברט, אנחנו כמו פוקימון.
מלקוביץ'.
כן. וואו, אוקיי, אני חושב שאנחנו סוטים מהנושא שוב ושוב, וזה די סימן לזה שאנחנו צריכים לעצור. לא? יש לנו עוד משהו להגיד?
יש לנו מלא דברים להגיד, אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו רוצים לומר אותם או לא.
אנחנו רוצים לומר אותם.
או לא.
או לא.
תראה, משהו לגבי קו המחשבה שהיה לי, ונעלם.
אוקיי. חזר, מצאת אותו.
כן. באקדח ממצחוק באמת, יש את העניין הזה של ה... דיברנו באמת על זה שיש המון סוגים של הומור, והמון בדיחות שחלקן בכלל נמצאות ברקע. זה נורא נורא חסר לי היום בסרטים, זאת אתה יודע, גם נגיד אדגר רייט ששנינו מאוד אוהבים אותו, יש בסרטים שלו המון בדיחות וחלקן נמצאות כל כך עמוק ברקע שאתה צריך
לקרוא ספר בשביל
להבין, אתה צריך לקרוא ספר ולעצור את הפריים המדויק כדי לראות אותן, אבל זה עדיין, זה לא אותו סגנון. אצל אדגר רייט הבדיחות הן למעשה ממש חלק מהעלילה עצמה, הן לא באות, הן לא מולבשות על העלילה או שמלוות אותה, אלא הן העלילה. העלילה היא על האנשים שקוראים להם דברים מגוחכים, אבל זה עשוי בצורה ממש טובה.
זה יותר קרוב ברוחו לביל וטד בקטע של כן. האינטראקציה בין הדמויות היא חלק מהקומדיה. ולא, עוד פעם, אחת התוצאות של סרטים כמו אנקרמן, אם נחזור, או הסרטים של אדם סנדר, זה שזה המחשבה, אוקיי, אנשים שמוקים זה מצחיק, שזה נכון במידה מסוימת. אז אם נעשה את כולם שמוקים במידות שונות, זה יהיה עוד יותר מצחיק. וזה כבר לא נכון. אתה צריך שיהיה לך, אתה צריך סטרייטמן. ובאנקרמן אין לך
חייב אותו.
אתה יודע, באנקרמן הראשון זה היה, אני מניח, קריסטינה אפלגייט, וגם היא לא הייתה לגמרי סטרייטמן. ובסרט הזה, מי יש לך?
אין סטרייטמן. כי יש את ה...
ויש את המפיק. לזה נובד, כי הוא הסטרייטמן של עצמו.
כן. למעשה, כל הדמויות שלהם, גם סטרייטמן וגם דמות קומית.
חוץ מנורדברג.
נורדברג הוא... טוב, אוג'יי סימפסון, אתה יודע.
תראה, תגיד מה שתגיד על ה... זה מוזר לראות את אוג'יי סימפסון רוצח מורשע...
לא, הוא לא מורשע ברצח.
לא, הוא מורשע במשהו אחר, לא?
ברצח אחר? איומים ו... אני חושב באיומים ושיבוש תהליכי חקירה או משהו.
זה משחק לראות אותו סובל, כאילו, לפחות זה.
זה גם אז משחק לראות אותו סובל. עכשיו יש בזה סוג של צדק פואטי.
אלא אם אתה חושב שבעצם מי שסבל זה הכפיל המסכן שלו, שבטח שבר את כל האיברים בזמן שאוג'יי סימפסון ישב בבריכת כסף, או מה שאנשים עשירים לא עושים. לאנשים עשירים יש בריכות כסף, זה נראה מאוד לא נוח,
ועם זה מסוכן.
המון חתכי נייר, אם זה כסף נייר, ואם זה כסף ממתכת, אתה נסה לקפוץ, אתה חוזר
לשבור את כל הגוף.
סקרוג' מקדק שיקר לי.
איך אתה חושב שהוא נהיה מיליונר? על ידי רמאויות והונאות. פרט אחד קטן לסיום, אני מניח, על האקדח ממצחוק 2.5 רכוש הפחד. הבמאי של הסרט, דיוויד צוקר. יש בסרט פרודיה על הסרט רוח רפאים, שאותו ביים אח שלו. שהוא גם מזז. ודיברנו על זה קצת לפני שהקלטנו, שזה כמו שאיתן כהן יכניס לסרט סצנה אחת שהיא פרודיה לסרט של ג'ול כהן ביים, חוץ מזה שהם תמיד שניהם מביימים את כל הסרטים שלהם.
עכשיו גם אתה לחשוב על הסצנה היא בלרקוד ולוחמים שבה צ'רלי שין יושב בספינת נער ומדבר לעצמו על הרצינות התאומית של החיים, ואז פתאום אבא שלו שעד על ספינה ממול ומתחיל לדבר על המחשבות שלו שאפוקליפסה עכשיו, רמבו ואפוקליפסה עכשיו נפגשים פתאום באמצע הסרט. זה היה מוזר, זה היה מצחיק. אני צריך לראות את לרקוד עם לוחמים שוב. כולכם צריכים לראות את לרקוד עם לוחמים שוב.
זה שיעורי בית לשבוע הבא. ולרקוד
עם טייסים, ושלושה סרטי אקדח מצחוק.
כן, וטיסה נעימה. וטיסה נעימה,
אבל לא בהכרח את השני.
וקנטקי פרייד צ'יקן.
מובי.
לא. קנטקי פרייד צ'יקן. הולכים לאכול.
יש בארץ קנטקי פרייד צ'יקן?
אולי.
אתם יכולים פשוט להסתכל, גילו על דלי של קנטקי פרייד צ'יקן, זה יהיה יותר מצחיק.
תבדו שזה לא הטלף.
זה יהיה יותר מצחיק מסקרי מובי השישי או מה שזה לא יהיה.
זה יהיה יותר מצחיק מסקרי מובי משתיים והלאה. מהראשון נהניתי קצת.
אז אני הייתי תום שפירה.
אני אביעד שמיר.
וניפגש בסרטים.
this